עכשיו, המדף של זוהר.
שלום לפרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב. ביום חמישי אנחנו נחגוג את יום העצמאות, ולכבוד זה אנחנו מדברים היום על קלת פרס ישראל לספרות נורית זרחי. על אף שיש מעט מאוד מה לחגוג בפרס ישראל השנה, וזאת אומרת שזה בכלל מפתיע שנורית זרחי זכתה בפרס, ופרס שאין עליו, שיחה עכשיו, אין עליו חילוקי דעות עכשיו, זה באמת אחד היחידים השנה.
נכון מאוד. אז זהו, עוד השבוע אנחנו נחגוג את יום העצמאות, שבעיניי הוא החג שלנו, וזהו גם חגה של התרבות העברית שנוצרה קודם כל ביישוב היהודי ואחר כך במדינת ישראל, והיא אחד הנכסים הכי חשובים שלנו בתור מדינה. ואחד השיעים של חגיגות יום העצמאות אמור באמת להיות הטקס של הענקת פרסי ישראל, שאמורים לבטא את הערכה למיטב היצירה בתחומי המחקר והאמנויות, אבל למרבה הצער לא אחת ההכרזה על השלוחים מלווה בתרימות משביצות שמחה כמו שראינו. אבל לעומת זאת, למרות כל הצרימות שהיו, הכרזה על הענקת פרס ישראל לסופרת ולמשוררת נורית זרחי באמת עוררה שמחה רבה, ואני חושבת שכולם היו שותפים לשמחה הזאת. עכשיו, באופן פרדוקסלי, הענקת הפרס לנורית זרחי הייתה לא צפויה, דווקא מפני שהיא כל כך מתבקשת, ובעיניי זה היה מדובר ממש כמעט בנס.
למה נס? למה בעצם זאת הייתה בעינייך זכייה לא צפויה?
תראי, שתי שיבות. קודם כל, נורית זרחי לא שייכת לשום קליקה ספרותית, והפרס בדרך כלל מוענק על ידי הקליקה לאנשי הקליקה.
כן.
כל מי שמכיר את ההיסטוריה של הפרסים. אבל השיבה העיקרית היא שקשה מאוד למתג את היצירה של נורית זרחי ולהכניס אותה לאיזושהי מגירה. היא בולטת לא רק בהיקף שלה, אלא גם בגיוון שלה, והיא מקיפה מכלול מאוד גדול, גם של ז'אנרים וגם של קהלים. היא גם הייתה מאוד, היא סופרת מאוד מאוד פוריה, והיא הוציאה יותר מ-100 ספרי שירה לילדים ולבוגרים, מסות, מאמרים, פרוזה, נובלות, סיפורים קצרים. אז חוסר האפשרות הזאת למתג אותה, אני חשבתי שהוועדות שופטים לא ידעו להתמודד עם זה. למי הם נותנים את הפרס? לסופרת לילדים, לסופרת לבוגרים. אז הנה, ידעו.
אז אולי נתחיל בהתחלה, ספרי לנו קצת מאיפה נורית זרחי באה, מאיפה הגיעה.
זהו, יש לה ביוגרפיה עצובה, הייתי אומרת, קורות חיים עצובים. היא נולדה בירושלים לפני כמעט 80 שנה לאביה, הסופר ישראל זרחי, והוא נפטר כשהייתה בת 5. עכשיו, ישראל זרחי אנחנו לא כך זוכרים, אבל אנחנו כן זוכרים את הצנה היפה בספר של עמוס עוז, שבו הצנה הזאת מתארת את הנדיבות של האבא שלה, שקנה 3 עותקים מספרו של אביו של עוז, כי הם שכבו למעצבה בחנות. ואז הוא גרם לאביו של עוז שמחה גדולה, כי כל עותקי הספרים נעלמו מהחנות. אז זה האבא שהיא כל חייו התגעגעה אליו. עכשיו,
כן.
אחרי מותו הם עברו לקיבוץ גבע, ואת הקיבוץ הזה אנחנו כבר מכירים. הוא יצר כמה טראומות ספרותיות, אני אומרת בצחוק ספרותיות, טראומות שבאו לביטוי בספרים, בספרה ילדת חוץ היא מתארת את הטראומה הזאת, וגם בכמה משירי הנפלאים של דליה רביקוביץ' אנחנו חווינו את הטראומה הזאת.
ברגע נחזור לטענה שאי אפשר בעצם לסווג אותה, אי אפשר לקטלג אותה, אי אפשר לשים אותה במגירות שאנחנו זקוקים להם כדי להעניק את הפרסים, למה בעצם אי אפשר? מה יש ביצירה
שלה? לא, אי אפשר כי היא לא נכנסת לאף קטגוריה. היא לא סופרת לא לילדים והיא לא סופרת למבוגרים. היא קוראת תגר על כל מה שמקובל, בין אם מדובר בגבולות הז'אנר, גבולות הנמען, יחסים בין ספרות לילדים לספרות למבוגרים, או השאלה, אתם בדיוק עכשיו דיברתם על זה, על מה מותר לכתוב לילדים. אז אם זה היה תלוי בהם, בוועדות האלה, היו מורידים 50 הספרים של המדף. הייתי אומרת שכמטאפורה אפשר לומר שנורית זרחי מטיילת בחופשיות, אפילו בפראות, בין כל הקטגוריות האלה, ואולי בזכות העובדה הזאת היא יוצרת משהו מיוחד ואחר, שאחד המאפיינים הבולטים שבו הוא טשטוש הגבולות בין עולם הדמיון למציאות. והיא נותנת לזה ביטוי יפה בשירה, הסיפור על הפילה טינטטורו, הוא מסתיים בדברים של הילדה שעונה לקביעה של האח שלה, שאומר לה, אבל זה רק סיפור. אז היא אומרת, אם זה כך בסיפור, אז בטח זה ככה גם בעולם. כלומר, אי אפשר להבחין בין העולם במרכאות לבין הסיפור. עכשיו, השירה של הילדים היא גם לא חינוכית במרכאות, היא אפילו לא פדגוגית במובן הצר של המילה, והדוברת באה חשבון עם כולם, למשל בשיר לעולם, הילדה לא תסלח לאלוהים על כך שאין לה אבא, והיא אומרת, אם תכננת לכל ילד שני הורים, אסור לך לעשות שינויים אחרים. ככה היא מתיחה באלוהים. זה כל כך יפה המשפט הזה. המשפחות אצל זרחי רחוקות מלהיות מושלמות, ואהבת האם מוצאת ביטויים שונים, אפילו מוזרים. טוב, את זה אנחנו יודעים, כי כל מי שגדל אצל אמא פולניה, כלומר כולנו, כי אמא פולניה זה לא עניין אתני, אלא המצאה ישראלית, אנחנו יודעים שיש ביטויים מאוד מוזרים לאהבת האם. היחסים בין החיים...
כן.
ככה זה.
זה נכון.
היחסים בין החיות יכולים להיות רבועי קנאה, עוינות, אפילו נגועים בשינה. גם את זה אנחנו מכירים. הרי וויליאם, תחשבו עליהם בעוד שבוע בלוויה.
כן.
גם הטוב והרע לא מוחלטים, אלא הם שזורים זה בזה. והמפלצות לא נעלמות, ממש לא. הן שען ומחכות רק לרגע הבא. ואני חושבת שזה מה שהופך את השירה, את השירה שלה למוארת, מפני שמבחינתה אין דברים לא מוארים, אין דברים שאפשר להעיר אותם. אזורים כמו אובדן שלא ניתן לפצות עליו, ואפילו צער כמעט קיומי. והשירים שלה מגלים שאם האבא נעלם ואפילו מת, הילדה תחיה בעולם משובש שאי אפשר לתקן אותו. ולמרות מה שההורים אומרים, הילדה תמשיך לפחד, כי מבחינתה יש נמר מתחת למיטה, גם אם אומרים שאין.
זה אולי כאילו, כילד, אני זוכר אותי קורא את הספרים שלה, זה באמת אולי הדבר הזה. מצד אחד אתה מקבל את התחושה שאלה עולמות מאוד מאוד פנטסטיים, ויש בהם המון המון אלמנטים שכמובן אתה יודע בראש שהם לא מציאותיים, ומצד שני היא מתארת בדיוק בדיוק, באופן הפרוע הזה, היא מתארת בדיוק את מה שאתה מרגיש.
בדיוק ככה, היא מעבדה נהדרת לרגשות, והיא באמת מתארת מנעד מאוד רחב של רגשות, אבל גם של סיטואציות יומיומיות שמתוארות בחנות רבה, וגם כך שהיא בונה עולמות דמיוניים, כמו השיר ששמענו בפתיחת השיחה שלנו, האישה פשוט גרה בתור הפתיח גדול נורא, זאת עובדה. ואז הסיטואציה הדמיונית הזאת קובעת את כללי המשחק, כי אם היא גרה בתוך הבטיח, אז בכלל לא מפתיע שעם תום העונה היא צריכה לעבור לגור בתוך גזר.
כן, הגיוני, הגיוני.
זה ברור מאליו, זה בחנות הירקות. אחר כך אולי גם לתוך ענב, עיניו. ואני חושבת שהיכולת שלה לתת ביטוי למגוון של מצבים ורגשות היא יוצאת מן הכלל, והיא יכולה להיות באמת פרועה, מצחיקה או עצובה או הכל, ביחד, אפילו בצנות מאוד בנאליות, למשל, ילדה ששולחים אותה לבקש מהשכנה מצרך שחסר במטבח, בשיר, בסוף אני הלכתי, וזרחי מתארת ברגישות רבה את מפח הנפש של הילדה מול הגסות של השכנה, או את החרדות הקיומיות בשיר מתחת למיטה, ובשירה שלה יש הרבה יופי, אבל העולמות שהיא מתארת, והצנות שהיא מתארת, הם במרכאות בכלל לא יפים, והם לא תמיד קלים לעיכול, אם כי לפעמים יש לה שירים משעשעים, כמו אני אוהב לשרוק ברחוב, או הדודה מרגלית שנפלה אל השלולית. אבל מעל הכל הכל, זרחי באמת מטיבה לתת מקום לכל הילדי.
אז בואי, אני מציעה שנעצור רגע, ונשמע את נורית עיר שמבצעת את השיר על בילי.
זה שיר על הכלב האוף שעבד והילד ממען להילחם על האובדן.
היה לי כלב, קראו לו בילי, בילי שלי העובד, כפתור לבנבן ועיניים של ילד. היה לי ידיד אמת, היה לי כלב, קראו לו בילי, בילי שלי האובד. לבנבן ועיניים של ילד היה לי ידיד אמת בילי שלי לא היה סתם כלבלה הכל לא הייתי אומר הכל לא הייתי אומר תומה מסתכל בי מבלי לדבר היה לי פשוט חבר
טוב, בא לי לבכות.
כן, הדבר היפה הוא שנורית זרחי לא מתיילדת בכלל. היא לא עושה את הדבר הזה שהרבה פעמים עושים כשמדברים על ילדים ומורידים משלב ומדברים בצורה ילדותית, אבל מצד שני...
לא, היא גם לא אומרת... מה שאני אוהבת בה זה שהיא לא אומרת, קיבלת מכה וכואב לך, לא נורא, עוד מעט זה יעבור.
לא, זה כואב.
לא, היא בכאב, נכון. כן. יכול להיות שזה יחב לך כל החיים,
וזה,
היא אומרת
זה לך. זה דבר מקסים. זוהר, בעצם היא לא מתיילדת, אבל היא כן משמיעה את קולם של הילדים, נכון?
נכון, נכון. ולפעמים באופן ישיר, כשהילד הוא הדובר, לפעמים זה באמצעות מבע משולב, והרבה פעמים זה באמצעות מה שאני קוראת ייצוג מתווך, שבעצם שימוש במתונימיות, למשל בשיפור עם הכותרת הנוראה, אם אמא שלי לא יכולה לאהוב אותי, מי כבר בעולם כולו יצליח בזה, אז השאלה של אהבת אם מתווכת באמצעות השיפור על חתול אמא והבת שלה פטוניה. עכשיו אני זוכרת שבשיחה אישית, כשדיברנו פעם, זרחי סיפרה לי, שזה היה המוות המוקדם של אבא שלה שהניע אותה לכתוב ולפרסם כל הזמן. היא כל הזמן כותבת זה, היא כל הזמן מפרסמת, כי אף פעם אי אפשר לדעת כמה זמן זה עוד יתקיים המבוע הזה. למרבה המזל זכינו, והמבוע הזה שפע ושופע עשרות שנים רבות, והרבים מהספרים שלה גם זכו למאירים מכוננים, והם חגיגה מבחינת האיורים שלהם, כמו רות צרפתי, בתיה קולטון, אור איתן, טני דני קרמן, ובספר הגדול של נורית זרחי, גם הבת שלה, רוני תיארלב, ולפעמים האיורים האלה מהווים מעין השלמה מרככת ומלטפת לתמטיקה הכואבת שלה. עכשיו, כשמעיינים בקורות חייה, רואים שהיא בהחלט זכתה להכרה, ובצדק מפני שהיא זכתה כמעט בכל הפרסים הספרותיים החשובים, ועכשיו גם בפרס ישראל, שעליו מעיבה לצערנו ההתערבות השדנוביסטית של השר גלנט. חבל לי מאוד שהזוכים בפרס לחצו את ידו, וחבל לי שהשר קלקל את שמחת הפרס.
אבל
אני
בכל...
אשם בזה שאני אומר שבספרייה הפרטית שלי, הספרים של זרחי תופסים מדף ספרים שלם כמעט. למאזיננו התלויים יותר, אני ממליצה ש... בכל מדף ספרים ימצאו לפחות כמה משפריה של נורית זרחי. חג עצמאות שמח,
חג
מגיע
שמח.
לנו.
נכון, חג שמח בו. ומזל טוב לנורית זרחי, שבהחלט כולנו כאן שותפים לזה שפשוט מגיע לה, וזה נהדר שהיא זוכה בפרס הזה. תודה רבה, פרופסור זוהר שביט.
משפחות שנולד להם בן רוצות שיהיה אינטליגנט